בחורות דף למד א', מתחילים בעזרת השם, מתחילת העמוד, תנו רבנן. כולנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. גם אדם שירד למדרגה הכי נמוכה שיש, במקום שהוא לא מאמין שהוא מסוגל לחזור לקדוש ברוך הוא, אין דבר שעומד בפני התשובה. כמו שנראה בעזרת השם בסוגיה שלנו היום. הגמרא פה מביאה ברייתא, שתחילת הברייתא מובאת ברש"י כאן על המקום, והגמרא מביאה כאן את ההמשך. הברייתא מתחילה כמו שרש"י כותב בדיבור המתחיל וכולן שחזרו בהן, דקטני, הבא לקבל דברי חברות חוץ מדבר אחד. הרי בזמן שבית המקדש היה קיים, אולי גם קצת אחר כך, היו בעם ישראל את הקבוצה ששמרו על עצמם יותר בטהרה, דאגו שכמובן הם בעצמם יהיו תיאורים, כמובן מהבחינה הלכתית שבדבר, שאם הם היו בהלוויה לדוגמה, הם תיארו את עצמם באפר פרה אדומה, ודאגו להישאר תיאורים. כמובן שאת האוכל שלהם הם דאגו שהוא יישאר תיאור, הכלים שלהם בבית היו תמיד תיאורים, ואם הגיע אליהם איזה אורח שהוא לא היה שומר על עצמו בטהרה, אז הם כל הזמן היו צריכים להיזהר שהוא לא יגע להם בכלים, שלא יגע להם באוכל, כשהם קנו אוכל, הם דאגו שהאוכל יהיה טהור, וכדומה, ככה הם הקפידו על עצמם. הם נקראו בשם חברים. כל אחד שהוא היה במעמד הזה, קראו לו חבר. אומרת הברייתא, שאם יש אחד שעד היום לא היה בקבוצה הזאת, אבל כמובן שהקבוצה פתוחה לכל אחד שרוצה להתקבל, הבא לקבל דברי חברות, אבל הוא אומר, תשמע, יש לי תנאי. אני, דבר אחד שאתם עושים, לא מקובל עליי, קשה לי, לא רוצה. חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. וכן, כהן שקיבל עליו דברי כהונה, חוץ מדבר אחד, כהן שבא לעבוד בית מקדש, אומרים לו ברוך הבא, בוא ותשמע את הכללים, הוא שומע אחד מהכללים, הוא אומר לו, את הדבר הזה אני לא רוצה לעשות, לא מקבלים אותו. וכן, בן לוי שקיבל עליו דברי לוויה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותם. אחד לוי שבא לשרת בבית המקדש, שזה חלק מהדברים זה כמובן לשורר אם הוא יודע לשיר או לנגן בכלי נגינה. דבר נוסף זה העניין לעמוד בשער, לכבוד לבית המקדש, גם לשרת מבחינת לנקות את בית המקדש, כבוד גדול, לנקות כזה מקום קדוש. אז אם אדם מוכן לקבל על עצמו את כל הדברים חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו, אומרת הברייתא, שנאמר, הפסוק כותב, המקריב את דם השלמים, והעיקר פה זה ההמשך, ואת החלב מבני אהרון. מבני אהרון זה מיותר וזה בא ללמד דווקא מישהו שמוכן לקבל את כל העבודה המסורה לבני אהרון. רק הוא, מקבלים אותו שיעבוד וגם נותנים לו חלק בקודשים. אבל אחד שאומר דבר אחד לא מתאים לי, לא מקבלים אותו בכלל. ועל זה אומר רש"י כאן דבר מאוד מרגש, והוא אומר, בזמן שהכהנים עושים רצונו של מקום, מה כתיב בהם? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עושים את רצוני, אז אתם בני בית אצלי, אני נותן לכם לאכול על שולחני, חלקם נתתי אותם מאישי, אני נותן לכם את החלק מהקורבנות שלי שעל גבי האש, אני נותן לכם חלק מהקורבנות, מתנות כהונה, אבל כשאין עושים רצונו של מקום, מה כתיב בהם? מי גם בכם שמסכים להתנדב למנוע מהכהנים שלא עושים את רצוני מלעבוד ויסגור דלתיים, שיסגור את הדלת בבית המקדש, שלא ייתן להם להיכנס. אם לא עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. ועל זה ממשיכה הברייתא, מה שכאן מובא בגמרא. וכולן שהתחילו לעמוד במה שהם קיבלו על עצמם, חבר בחברותו, כהן בכהונתו, הלוי בדיני הלוויה, קיבלו על עצמם ועמדו בזה. אבל יום אחד היה להם קשה מדי שחזרו בהם, פרשו מלהיות חבר, כהן או לוי. דיינו, כהן ולוי אי אפשר לפרוש מלהיות, אפשר לפרוש אבל מלעבוד, מלעשות את העבודה של הכהן או לעשות את העבודה של הלוי. אז עכשיו כשהם חוזרים פעם נוספת, אומרת הברייתא, אין מקבלין אותן עולמית דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, זהו, הדלת סגורה, פעם אחת נתנו לכם הזדמנות, נכנסתם, אבל פרשתם, יצאתם, לא מקבלים אתכם שוב. כך סובר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם הם חזרו בהם במתמוניות, זאת אומרת, אם הם, לכולם הם מראים כאילו, כן, אנחנו חברים, כן, אנחנו כהנים, קיבלנו על עצמנו כל דיני הכהונה ואנחנו עושים את זה, או לוויה, אבל בסתר, הם מטמינים את עצמם בסתר, הם לא מקיימים את כל הדברים האלה ותפסו אותם, אז מכאן ולהבא אין מקבלים אותם. אבל אם הם בפרהסיה יצאו, עזבו את ה, להיות חבר, עזבו את ה, לעבוד את כל הדברי הכהונה בבית מקדש או לביאה, אבל הם הראו לכולם שהם הפסיקו, אז הם לא גונבים דעת של הבריות. הם מראים לכולם את האמת, מה שהם באמת עושים ומה שהם באמת חושבים. יש בזה לפי דעתו של רבי יהודה מעלה. אתה מראה מה אתה, אתה לא צבוע, אתה לא מעצבוים. אתה מראה את האמת, ככה אני וגמרנו. אז כמובן שיש לך הזדמנות, מקבלים אותם, כי אנחנו יודעים, כשהוא רצה לא להיות בסדר, כולם ראו שהוא לא רצה לא להיות בסדר. אבל עכשיו כשהוא חוזר בתשובה, הוא באמת יחזור בתשובה. כמובן שכשבן אדם רוצה לא להיות בסדר, ודאי שעדיף לו להסתיר את זה מעיני הבריות. כי זה חילול השם כמובן, ואחרי זה גם יהיה לו קשה יותר לחזור. אבל בכל זאת, מבחינת נאמנות, אנחנו אומרים, תשמע, בן אדם הזה, אתה רואה שכשהוא לא רוצה, הוא מראה לכולם שהוא פורש. הוא לא מקיים את כל דברי החברות, או דברי הכהונה, או דברי הלוויה. אז כשהוא יחזור, אתה יכול להיות בטוח שבאמת הוא יקיים. אבל זה לשון אחת. איקא דאמרי, הלשון השנייה אומרת בדיוק להפך. שרבי יהודה אומר, אם עשו דבריהם במטמוניות, מקבלים אותם. זאת אומרת, אם היה אחד, הוא היה חבר, והיה דבר מסוים שהיה לו קשה, אז בסתר הוא לא קיים דברי חברות. הוא לא חילל שם שמיים. אז לכן מקבלים אותם. אבל אם בפרהסיה, אם הוא זלזל באחד מהכללים של חבר, כהונה ולוויה מול כולם, בלי בושה, אז אין מקבלים אותם. זה חילול השם. וכאן מגיע הנקודה הגדולה. רבי שמעון ורבי יהושע בן קורחה אומרים, בין כך, בין אם הוא עבר על הדברים בצנעה, ובין כך, בין אם הוא עבר על הדברים בפרהסיה, מקבלים אותם. הימין של הקדוש ברוך הוא פתוחה, הימין שלנו גם כן פתוחה לקבל בחזרה את כל אלה שרוצים לחזור. משום שנאמר, שובו בנים שובבים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם שובבים, בואו ותחזרו. הלשון של שובבים זה גם כאלה שמרדו בפרהסיה וגם כאלה שמרדו בצנעה. אלה שמרדו בצנעה, הרמב״ם כותב לשון בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' ד', בסוף הפרק שם הוא כותב ככה. אף על פי שעדיין שובב הוא, מה הכוונה שובב? הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, כן? מה פה הוא שהוא עדיין שובב? שהרי בסתר שב ולא בגלוי. בגלוי הוא לא חזר בתשובה, אז בגלוי הוא עדיין שובב. בכל זאת מקבלים אותו בתשובה. אז רואים מפה שאדם שחזר בתשובה, בצנעה, זה נקרא שובב. ככה הרמב״ם מסביר. ומה, איך אנחנו רואים שגם בפרהסיה זה נקרא, אדם שבפרהסיה חזר בתשובה ובצנעה הוא עדיין לא בסדר, מאיפה יודעים שזה גם נקרא שובב? זה רש"י במסכת עבודה זרה, דף זין עמוד ב', דיבור המתחיל שובבים, כותב ככה. שובבים משמע מזידים ופרהסיה, לשון מרד וגאווה, כמו שהפסוק אומר בישעיה, פרק נ"ז, פסוק י"ז, הוא כותב פסוק הזה, וילך שובב בדרכי ליבו, זה ככה בפרהסיה, זה במרד. אז רואים שכשכתוב על שובב, שובב זה גם אדם שהוא חוטא בצנעה וגם אדם שחוטא בפרהסיה, כתוב עליו שובו בנים שובבים. לכן אומרים הזוג, שהזכרנו אותם קודם, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהושע בן קורחה, שניהם מסכימים שכל אחד, לא משנה מה היה המצב, איך הוא נפל מדיני החברות, איך הוא נפל מדיני הכהונה או מהלוויה, אם הוא בא לחזור עכשיו בתשובה, מקבלים אותו. מה ההלכה למעשה בין כל שלושת הדעות? בדיוק זה ההלכה, אמר רבי יצחק איש כפר אקו, אמר בשם רבי יוחנן, הלכה כאותו הזוג. הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו, רק צריך לרוץ לידיו הפשוטות, באמת לחזור בתשובה. תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, חבר ונעשה גבאי. חבר, אנחנו כבר יודעים מה זה, זה אחד שקיבל על עצמו לשמור על טהרה כהלכתה, שכל הדברים שלו יהיו טהורים, ואם הוא נטמע הוא מתאר את עצמו ולא נוגע בכלים שלו, אם כן נגע מתאר אותם, שומר את הטהרה כמו שצריך. ונעשה גבאי, מה זה גבאי? זה הכוונה הפקיד במס הכנסה של פעם. פעם המלך, שהוא לא היה יהודי ירי שמיים, הוא היה גובה מס מאנשים, מעם ישראל גם, וזה לא היה מוצדק, הוא היה גובה שלא בצדק. ואדם שהיה עושה בשביל אותה עבודה, הוא היה אדם בעייתי מאוד, לשון המעטה. ולכן הוא לא היה נאמן. אז אם באדם בהתחלה היה חבר ופתאום הוא נהיה גבאי, אז אומרת הברייתא, דוחין אותו מחברותו, זהו. זה סוג של מידע, הוא מעד. הוא לא יכול עכשיו להיות בחברותו. ואפילו פירש אחר כך, והוא בא עכשיו לקבל שוב דברי חברות, אין מקבלים אותו יותר. ככה אמרו בהתחלה. אבל חזרו אחר כך לומר, פירש הרי הוא ככל אדם, ואם הוא מקבל על עצמו שוב פעם דברי חברות, כן מקבלים אותו. מספר את הגמרא, רב הונה ברכיה, הצריך עלי שעתה. אומר רשי שהיו חכמים צריכים לו לשאול אימנו הלכות. חכמים היו הלכות מסוימות שאף אחד לא ידע כנראה, והיו צריכים לשאול דווקא אותו. אבל גבי הלכו אליו שני תמדי חכמים מופלגים, בהמשך הם גם היו גדולי הדור, רבא ורב יוסף, ויחד איתם הגיעו, וארבע מאה זוגי דרבנן, הגיעו איתם 400 זוגות של תלמידי חכמים, ביחד זה 800 תלמידי חכמים, זה פמליה מאוד מאוד מכובדת. באו אליהם לשאול מהם דבר הלכה. שמע דעתו, הוא שמע שהוא הגיע, כתיר להו 400 טקטיקי, הוא קשר להם 400 כיסאות, 400 מושבים. יכול להיות שזה באמת היה רק 400 זוגי, הכוונה אולי סך הכל, לא משנה, או שהוא קשר להם 400 כיסאות, יכול להיות שהוא קשר להם זוגות של כיסאות, לא משנה, בכל אופן היה פה פמליה הגדולה של תלמידי חכמים שבאו, והוא בא להכין את המקום בשביל לקבל אותם, זה היה ממש דרשה אדירה של כל כך הרבה משתתפים, אז הוא הכין להם אולם גדול לקבל אותם. לסוף שמעו רבא ורב יוסף דנעשה גבאי, קיבלו עדכון רבא ורב יוסף, לפני שהם באו לשאול שאלת רב הונא בר חייא, מה, אתם באים לשאול אותו שאלה בהלכה? מה, אתם לא יודעים שהוא פקיד במס הכנסה של הגויים של פעם? שלחו לי זי לחשיבותי, זי לקדמותי. מה פירוש? אומר רשי, אחר החשיבות שבחר להיות מוכס, שילך לשם. אתה רוצה להיות מוכס? לך להיות מוכס. ואנו לא נלך אצלו. אנחנו לא מעוניינים ללכת אליו. ככה הם אמרו. שלח להו, אז אמר להם רב הונא בר חייא, הדריבי, זהו, אני פורש מלהיות אדם שלוקח מכס, פורש מזה. אז כששמעו את זה שני החכמים, רבא ורב יוסף, אז רב יוסף התעקש, לא עזל, אמר לו, אני לא מוכן לקבל את זה. רבא עזל, רבא אמר, כן, אני מקבל את זה, אם הוא פרש מלהיות מוכס, אז אני מקבל אותו שוב, והולך לשאול אותו שאלה. מה באמת הנימוקים של כל אחד מהם? רב יוסף אמר, תנינה, למדנו את הברייתא שתכף, שממש מקודם קראנו אותה, שאם אדם פירש מלהיות חבר והוא נהיה גבאי של מכס, אין מקבלים אותו, גם אם הוא רוצה לקבל על עצמו שוב דברי חברות, אז אני גם לא מקבל אותו לעניין ההלכה. אבל רבא אמר, תנינה, תראה מה כתוב בהמשך של אותה ברייתא. חזרו לומר, אתה לא התעדכנת במה שתקנו אחר כך מאוחר יותר, חזרו לומר, פירש הרי הוא ככל אדם. אחר כך, בתקופה מאוחרת יותר, חזרו בהם חז"ל וקבעו שאם אדם פירש להיות חבר, להיות אחד שלוקח מכס, ועכשיו רוצה לחזור להיות גבאי, רוצה לחזור להיות חבר, כן מקבלים אותו. אז לכן אני הולך לשאול אותו בכל זאת. אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כל הבכורות אדם רואה. בכור, בעיקרון, נותנים אותו לכהן, ואם הוא בלי מום, הכהן מקריב אותו בבית המקדש. אין בית מקדש, הכהן מחכה איתו עד שנהיה בו מום. ברגע שנהיה מום בבחור, גם כשיש בית מקדש וגם כשאין בית מקדש, אפשר שהכהן ישחוט את הבחור הזה בכל מקום, אפילו לא בעזרה. לכן יש משמעות מאוד גדולה שהבחור נהיה בו מום, כי מעכשיו הדלת פתוחה, השער פתוח, אפשר לשחוט אותו ולאכול את הבשר, עד עכשיו לא היה אפשר לעשות איתו שום דבר. אז הכהן רוצה לדעת אם המום הזה הוא באמת מום קבוע שאומר שהבחור הזה אפשר לשחוט אותו. כי אם זה מום עובר, אם המום הזה יכול להירפא, זה לא נקרא מום. אז בדרך כלל מה עושים? הולכים לבית תורה עם הבהמה הזאת ומראים אותו לחכם, והוא בודק אם הוא רואה שזה מום קבוע, מאשר שאפשר לשחוט את זה, ואם לא, אז אי אפשר, צריך לחכות עד שיהיה מום קבוע. עכשיו, אם הכהן בעצמו הוא מומחה, הוא בעצמו מהבית הוראה, האם הוא יכול לבדוק לעצמו את הבחורות? אומרת הברייתא, כל הבחורות אדם רואה, חוץ משל עצמו. הוא יכול לבדוק לאחרים את הבחורות, אבל לעצמו הוא לא יכול להתיר את הבחור, להגיד שיש בזה מום קבוע. אבל, ורואה את קודשיו, אדם, לאו דווקא כהן, שיש לו קורבן שנהיה בו מום, הוא יכול לקבוע על הקורבן הזה, האם המום שנהיה בו הוא מום קבוע או לא. מה המשמעות שנהיה מום בקורבן? קורבן שמקדישים לדוגמה, קורבן שכולנו מכירים, זה קורבן פסח. אדם מקדיש תלה לקורבן פסח. ופתאום שמים לב שהאוזן שלו ככה יש בסדק, וצריך לבדוק האם זה ממש סדק גם את הסחוס של האוזן, או שזה רק באור ובבשר. אם זה גם הסחוס, זה נקרא מום קבוע, והוא נהיה קורבן פסול, איך זה נקרא? פסולי המוקדשים. פסולי המוקדשים. עכשיו, ברגע שהקורבן פסח, התמים הזה, הפך להיות פסולי המוקדשים, מה השתנה עכשיו במציאות שלו? שמי עכשיו אפשר לפדות אותו? דיינו לקחת את לקחת סכום כסף כמה שהקורבן הזה שווה, ולהגיד שהקדושה של הקורבן תעבור לכסף, ואז את פסולי המוקדשים יהיה אפשר לשחוט אותו ולאכול את הבשר, והכסף הזה יקנו איתו קורבן פסח אחר. אז אדם רוצה לדעת על המום של הקורבן שלו, האם זה מום קבוע או לא. מותר לכל אדם לעשות את זה, הגמרא תכף תבאר למה זה שונה מבחור. ואדם גם יכול לראות את מומי מעשרותיו, אדם שהיה לו בהמה, שהייתה מעשר בהמה, היה לו, נולדו לו השנה הרבה ולדות ברוך השם, שם את כולם בתוך הדיר, פתח להם פתח קטן והעביר אחד אחרי השני, העשירי סימן אותו בצבע אדום, עשירי קודש להשם, והוא הולך להיות עכשיו קורבן מעשר בהמה בבית המקדש. ברגע שנהיה בו מום, אפשר לשחוט אותו גם מחוץ לעזרה. אז אדם רוצה לבדוק האם נהיה פה מום במעשר הזה, הוא יכול לבדוק לבד, הוא לא חייב להסכה לראות את זה לחכם, כמובן אם הוא בעצמו חכם. סומכים עליו שהוא באמת יבדוק את המום הזה, ואם זה מום, רק אם זה מום קבוע, הוא באמת יתיר אותו. דבר נוסף שסומכים על הבן אדם בעצמו, ונשאל על טהרותיו, כשיש דבר שספק אם נטמע או לא נטמע, הבן אדם בעצמו, אם הוא בקיא בהלכות, יכול להגיד, להכריע על עצמו, האם הדבר הזה טהור או לא. עכשיו הגמרא דנה, אמר, כל הבחורות אדם שהוא כהן, שהוא מומחה לדעת על בחורות, רואה חוץ משל עצמו. במה הסכינן? באיזה מקרה מדובר פה? אילה אם הבחד, אם הבן אדם עכשיו נמצא פה לבד, רב לבד, הוא לא בהרכב של שלושה רבנים, מי מימן? הוא לא יכול אפילו להתיר בחורות של אחרים, להגיד על בחור של אחר שהמום שלו הוא מום קבוע. מאיפה אני יודע? כי המשנה אומרת בדף למדווה עמוד ב', הרי זה יישחט על פי שלושה, צריכים דווקא שלושה רבנים שיפסקו האם המום הזה קבוע או לא, אלא בתלתה, מדובר פה שהוא רב ביחד עם עוד שני רבנים, ואז הוא רוצה להחליט על הבחור שלו, האם המום שיש בו זה מום קבוע, ומי חשידי וכי חושדים בו, או ברבנים האחרים שהוא מביא איתו בשביל לפסוק, שהם יפסקו לא נכון, והרי התנן, כתוב משנה במסכת יבמות, כתוב דבר כזה, מענה, אם יש קטנה שאבא שלה נפטר והאימא שלה או האחים שלה רצו שיהיה מישהו שישמור עליה, המשפחה כנראה התפרקה, אז הם חיתנו אותה לאיזה מישהו. עכשיו, היא קטנה, היא לא מבינה האם היא מעוניינת באותו אחד, אם היא לא מעוניינת באותו אחד. יש לה אפשרות, כשהיא גדולה, להגיד לא, אני לא מעוניינת בו. ואם זה עד גיל מסוים, היא יכולה למען אפילו בלי גט. עכשיו, אם אותה אחת מענה בפני איזשהו קבוצה של רבנים, מול רבנים, ואחד מהרבנים עצמו רוצה עכשיו להתחתן איתה, או שחלצה בפניו, או שהייתה איזו אישה אחת שבעלה נפטר ולא השאיר ילדים, ואחים של בעלה לא רוצים להיבם אותה, לא רוצים להתחתן איתה, בשביל שהתורה אומרת שאם אחד נפטר בלי ילדים, אז האחים יש להם אפשרות להיבם אותה, דיינו להתחתן איתה, והבנים יהיו על שם האח שנפטר. הם לא רוצים, אז הם יכולים לעשות לחליצה, שזה כמו גט. עכשיו, הם עושים את זה בפני רבנים. אם היא חלצה בפני אחד מהרבנים ואחד מהרבנים רוצה להתחתן איתה עכשיו, אז יישאנה, אין שום בעיה שהוא יתחתן איתה. למה? כי ברגע שזה כמה רבנים, אין כאן חשש אולי שהוא התיר אותה שלא כדין בשביל שרוצה להתחתן איתה. אלא סומכים בגלל שזה שלושה רבנים יחד, אז הם לא יתירו דבר שהוא לא מותר. אז למה כאן לגבי מום, אם הוא רוצה להתיר לעצמו מום, אבל יש לו כאן עוד שני רבנים, למה אתה חושד שהם יתירו דבר שהוא לא מותר באמת? מפני שהוא בית דין, הנה שם המשנה אומרת שהסיבה למה שבאמת סומכים עליו שכשהוא מיינה לפניו או חלצה לפניו, שמותר להתחתן איתה אחר כך הדיין הזה, בגלל שהוא בתוך הרכב של בית דין, הוא לא מתיר אותה לבד. אז לכן אנחנו לא חושדים בהם שיש להם נגיעה אישית להתיר אותה אם זה לא היה כדין. אבל בכל אופן גם כאן, לגבי מום של בחור, אם יש כאן הרכב שלם של רבנים, צריך לסמוך עליהם, למרות שאחד מהם זה הבעל הבחור בעצמו. אומרת הגמרא לעולם בחד, באמת מדובר כאן ברב אחד, ועליו אנחנו לא סומכים שיתיר לעצמו לבד את הבכור, אז איך מותר לאחד להתיר לבד? וכדאמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן ביחיד מומחה. כמו שרב חיסדא אמר בשם רבי יוחנן לגבי התרת נדרים, בן אדם שעשה נדר ורוצה להתיר את הנדר, אז יש אפשרות להתיר על ידי אדם אחד, אם הוא מומחה מאוד גדול בדיני נדרים. אז אותו דבר גם כאן, הכנה מביחיד מומחה, גם כאן, אם יש פה אדם שהוא יחיד, אבל הוא מומחה מאוד גדול לדיני מומים של בהמות, הוא יכול להתיר את המומים של בחורות אחרים, אבל את הבחור של עצמו הוא לא יכול להתיר. למדנו בהמשך של הברייתא, שאדם שהוא לא כהן דווקא, ויש לו קורבן, ויש פה איזה מום מסוים, הוא רוצה לבדוק האם המום הזה הוא קבוע, ואז זה נהיה פסולי המוקדשים, או לא, ורואה את קודשיו. אמרנו שמותר לו, אם הוא מומחה לבד, לבדוק האם זה נהיה מום קבוע בקורבן שלו או לא. למה באמת? מה, אתה לא חושש אולי זה לא יהיה מום קבוע והוא יתיר את זה בגלל שיש לו נגיעה אישית? אומרת הגמרא, דהי באי מתשיל עליי הוא. אם יש לו נגיעה אישית, הוא רוצה לשחוט את זה מחוץ לעזרה, יש לו אפשרות אחרת. במקום להגיד שהמום הזה הוא מום קבוע, וזה באמת לא מום קבוע, מה הוא צריך לשקר? שילך לרב, שהרב יעשה לו התרת נדרים, הוא יכול להתיר את הנדר. מה הוא אמר? שהבהמה הזאת היא נודר שהיא תהיה קורבן, שיתיר את הנדר, ואז היא תהיה מותרת. יוכל בכל מקרה לשחוט אותה מחוץ לעזרה. מה הוא יכול להתיר? הוא יכול להתיר ולהגיד, תשמע, היה לי טעות. וזה יהיה יותר שהוא יכול להתיר על ידי רבנים. לעומת זאת, בחור, כמובן אין את הדבר הזה. מה תגיד? מה, יש פה מום? אין מום? אתה רוצה להתיר לעצמך את הבחור, לשחוט אותו? מה בעת? עשה התרת נדרים. אין פה מה לעשות התרת נדרים. בחור, הוא נולד פטר רחם. הוא התקדש מיד שהוא נולד. אז לכן שם כן חושדים שאולי הוא רוצה פשוט מאוד, אם אין מום, להגיד שיש מום כדי שהוא יוכל לשחוט את הבחור. אז לכן אנחנו לא סומכים עליו. ומעשרותיו, הוא יכול גם כן לבדוק לבד אותו מומחה את ה... קורבן מעשר בהמה שלו, להגיד אם יש פה מום קבוע, ואז יהיה אפשר לאכול את הבשר שלו. לשחוט את זה מחוץ לעזרה. למה? די ביי, אם הוא היה רוצה לשחוט את המעשר בהמה מחוץ לעזרה, מה הבעיה? שדי בי מומי, מומה בכל העדרי. הוא יכול לפני שהוא עושה מעשר בהמה, לעשות מום בכל העדר, ואז כשיעבור העשירי, הוא יהיה בעל מום מלכתחילה, ובכל מקרה יהיה אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. זה שהוא לא עשה את זה, סימן שלא בוער לו דווקא לשחוט את מעשר בהמה מחוץ לעזרה, והוא באמת רציני. אם הוא יגיד שיש פה מום, זה בגלל שבאמת יש מום, ולא בגלל שהוא רוצה לחסוך מעצמו להביא את זה קורבן. דבר נוסף שסומכים עליו, ונשאל על תערותיו, ושיש פה איזה דבר של חולין שמסתפקים האם הוא נטמע או לא, אפשר לשאול אותו וסומכים עליו. למה? כי הוא לא מרוויח מזה שום כסף. בוא נגיד שזה תמה. מה העניין שלו להגיד שזה טהור? דאחז אולי בימי תומתו. כשהוא בעצמו יהיה תמה, החולין הזה הוא יוכל לאכול אותו. אז למה שיגיד עכשיו שזה טהור? אם הוא אומר שזה טהור, אין לו איזה נגיעה מיוחדת, ולכן סומכים עליו. הדרן הלך בשעה טובה ומוצלחת, הפרק הרביעי במסכת בחורות, פרק עד כמה ישראל חייבים. ואנחנו כמובן הולכים מחיל אל חיל, מתחילים ישר, תכף ומיד פרק חמישי, כל פסולי המוקדשים. כאן גורסים גם כן את הסוגריים, הנעתן להקדש. פסולי המוקדשים, מה זה? אדם שיש לו, כמו שהבאנו דוגמה קודם, קורבן פסח למשל, ונהיה לו סדק באוזן, וזה מום קבוע, אז הקורבן פסח הפך להיות מה שנקרא פסולי המוקדשים. מה עושים איתו? פודים את הקדושה של הפסח בכסף, כמה ששווה אותו טלה, והטלה הזה מותר בשחיטה מחוץ לעזרה ולאכול את הבשר, ובכסף קונים בהמת קורבן חדשה. עכשיו, אם אני אחרי שפדיתי את הקדושה מהקורבן פסח, עכשיו הוא נהיה מותר באכילה. מותר לי למכור את הבשר למישהו אחר, אני לא חייב לאכול לבד את כל הבשר. אז הנעתן, אם מכרו את הבשר מאוד ביוקר, מי מרוויח את הרווח הזה? להקדש. הגמרא תבאר איך הם מרוויחים את הכסף הזה בדיוק. בשביל שנוכל למכור באמת ביוקר את הבשר של פסולי המוקדשים, ונמכרים באיטליז, מוכרים את זה בחנות של בשר, ששם אנשים באים לקנות מוכנים לשלם, ונשחטים באיטליז, גם שוחטים את זה באיטליז, ואז באמת בתוך העניין של השוק של הבשר, אז גם ככה זה מחר במחיר אגון, ונשקלים בליטרה, אפשר לשקול את זה גם כן, ליטרה זה היה משקולת כזאת, היה מברזל, היה כל מיני סוגים. זה לא המוזניים, אלא זה המשקל בעצמו, הרי איך היו פעם שוקלים דברים, היו עושים מוזניים עם כזה מין קרש באמצע, ואז גם קרש מאוזן, ואז היו שמים שני כלים מכל צד ושמים משקל, ואז בצד השני שמים מה שרצו לשים, בודקים אם זה נהיה ישר, סימן שהפירות לדוגמה שוקלים אותו דבר כמו המשקולת, ואם המשקולת היא במשקל של קילו למשל, אנחנו יודעים שיש פה בקף השנייה קילו. אז הליטרה זה למעשה אותו משקולת ששמים בצד השני כדי לשקול כנגדו. אז הם נשקלים בליטרה. למה מותר לשקול אותם בליטרה? כדי שהמשקל יהיה מדויק. כי אם אתה תעשה בערך, אתה מפסיד, אתה תצטרך תמיד לוותר ללקוחות. אז פה, שוב, בגלל שההנאה זה להקדש, אז אנחנו רוצים את כל המחיר למצא. חוץ מן הבכור והמעשר. בכור ומעשר, אם הם נמכרו ביוקר, אם נהיה בהמום כמובן, ונמכרו ביוקר, שהנייתן לבעלים. הבעלים הוא זה שמרוויח את ההפרש של המחיר היקר. אבל לעומת זאת, פסולי המוקדשים, הנייתן להקדש, כמו שכבר אמרנו, יש כאלה שאפילו לא גורסים את המילים האלה, פסולי המוקדשים, הנייתן להקדש. ושוקלים מנה כנגד מנה בבחור. די, נו, אמנם אסור לשים את הבחור על מאזניים ובצד השני לשים משקולת, אבל מותר לשים חתיכת בשר של חולין ששקלנו אותה קודם כמה היא שוקלת, לשים בצד אחד של המאזניים, בצד השני לשים את הבשר של הבחור, ואז נדע בדיוק כמה בשר של בחור יש בשביל למכור. למה ברגע שיש פה שינוי מסוים, זה לא משקולת רגילה, זה כבר לא ביזיון להקדש. אומרת הגמרא, למדנו במשנה כל פסולי המוקדשים, הנעתן להקדש. קורבן שנהיה בו מום, פדו אותו, הנעתם להקדש. עכשיו באמת פדו אותו? שואלת הגמרא אימת. אי לימה לאחר פדיונן, אם דובר פה, כמו שאמרנו, היה פה נאמר קורבן פסח, תלה של קורבן פסח, יש בו מום, פדו אותו, את כל הקדושה שלו שמו על כסף, הוא עכשיו בשר שאפשר לשחוט אותו, כמו חולין, ובאים למכור אותו לאנשים. ההקדש צריך להרוויח? למה? הנעתן דבעלים הוא, כי הרי זה חולין כבר, אלא לפני פדיונם. ומה מדובר פה? לא פדו את הקורבן. אז מה אתה מוכר את זה? אני מוכר את זה כדי שהכסף שהוא ייתן לי, זה יהיה כמו הפדיון. המחירה היא תהיה הפדיון. הרי מה קורה? הוא ייקח את הבשר, תמורת זו יביא כסף. אז הבשר יהיה חולין, והכסף יתקדש בקדושה של הקורבן. אולי זה הכוונה? נשחטין? אם כן, נשאלת השאלה, איך אתה שוחט קודם כל את הבשר ואז אתה מוכר את זה? הרי הבעיה היא המדע והערכה. אתה צריך קודם כל, לפני שאתה מחליט כמה כסף שווה, הקורבן הזה שהוא נפסל במום, אתה צריך קודם כל שהוא יעמוד על רגליו, ואז אתה יכול לפדות אותו. אבל אם אתה קודם שוחט אותו ואז מוכר אותו, אם המחירה היא הפדיון, אתה לא יכול למכור אותו כשהוא כבר שחוט, כי צריך להעמיד אותו לפני שפודים אותו. ויש דעה שאומרת שלא צריך להעמיד אותו, ואז יהיה מובן. הניחא למנדא אמר קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. יש דעה שאומרת, נכון, אם זה היה קורבן שנהיה בו מום, לא צריך להעמיד אותו ולדעת כמה זה שווה, לא צריך. כי זה נאמר רק לגבי בדק הבית, שאדם מקדיש להם על הגזברים בבית המקדש להוצאות שלהם. אז אם כן, הכל מובן, כי זה באמת היה קורבן, לא צריך עכשיו להעמיד אותו, אפשר קודם לשחוט ואז למכור, וזה יהיה הפדיון. אלא למנדה אמר, היו בכלל העמדה והערכה, מה יקה למימר? לפי ידע שתוברת שקורבן, כשאתה רוצה לפדות אותו, צריך להעמיד אותו לפני כן, ואז להעריך כמה הוא שווה. אז איך אתה יכול קודם לשחוט אותו ואז למכור, שבעצם אתה מסביר שהמחירה היא הפדיון? אתה צריך קודם כל לפדות ואז לשחוט. איך פה אתה קודם שוחט? אלא אומרת הגמרא, לעולם לאחר פדיון. כאן מדובר שמוכרים את הבשר של פסולי המוקדשים אחרי שכבר פדו אותם. זאת אומרת, היה לנו כאן תלה של קורבן פסח. נהיה בו מום. אפשר להקריב אותו. מה עושים? לוקחים כסף כמה שהוא שווה, ואומרים שהקדושה של הקורבן יעבור על הכסף. על כסף, לא על על בהמה. על בהמה אסור, זה תמורה. אבל לא, אומר יעבור על כסף. עכשיו הכסף נהיה קדוש בקדושה של קורבן פסח, והבהמה מותרת באכילה, יצאה לחולין. יצאה לחולין, בסדר? עכשיו אפשר לקחת אותה, נשחוט אותה, ולמכור את הבשר שלה לאחרים. עכשיו, מה הרווח שיש פה? אתה מוכר אותה אחרי שכבר פדית. אז מה פירוש הרווח להקדש? מי מרוויח עכשיו כשאתה בא למכור את הבהמה הזאת? אתה תרוויח את זה. כי הרי אתה השקעת פה, פדית את הבהמה. אחרי שפדית אותה, בסדר, כמה כסף שהייתה שווה, הנחת בצד, תכף תקנה עם זה קורבן אחר. את הבהמה הזאת אתה מוכר. הוא רצה לתת לך הרבה כסף על זה, הרווחת. למה שתיתן את זה להקדש? מסבירה הגמרא, נכון, באמת הרווחת, אבל הקדש הרוויח גם. הקדש מרוויח את הרווח הזה. מה פירוש? ומה היה נעתן להקדש, עד מעיקרה, כשאתה בא לפדות עכשיו את התלה, כמה כסף אתה מוכן לשים על השולחן? כמה שזה שווה? וכמה זה שווה? דכיוון דשרי לאומר, כיוון שאתה נתת את כל ההיתרים האלה למכור את הבשר של פסולי המקדשים, ממש כמו בשר רגיל, בשוק של הבשר הרגיל. נמכרים באיטליז, ונשחטים באיטליז, ונשקלים בליטרה. מה, אפשר למכור את הבשר הזה ביוקר, אז כשאתה בא לבדות עכשיו את הקורבן, אתה תשים כסף על השולחן, אתה יודע שזה כדאי לך. כי אחרי זה תוכל למכור את הבשר ולהרוויח הרבה. אז כשאתה פודה את הקורבן, הכסף שאתה מקדש בתור פדיון, אתה תשים הרבה כסף, וזה הרווח הגדול של ההקדש. תפי הוא פריק מעיקרה, אתה מוסיף כסף בזמן הפדיון כבר בהתחלה. זה הכוונה שיש רווח להקדש. למדנו במשנה שכל זה נאמר שהרווח הוא להקדש דווקא בשאר הקורבנות, אבל חוץ מן הבכור ומן המעשר, כוונה מעשר בהמה, שהנייתן לבעלים, הבעלים מרוויחים, ולכן אני לא יכול למכור את הבשר באיטליז, אלא הוא יכול למכור את זה רק בבית. שואת הגמרא, בישלם הבכור, באיטליז, הוא דלא מזדבן, אבא ביתו מזדבן. אתה יודע מה, אפשר בכלל למכור את הבשר של הבכור אם היה בו מום? התשובה היא כן, בכור אפשר למכור. אל תמכור באיטליז, אבל בבית אתה יכול למכור. אלא מעשר בהמה? למכור? לא, לא באיטליז, אבל בבית אפשר. כן, גם בבית אי אפשר. בביתי מי מזדבן וכי אפשר למכור בשר של מעשר בהמה בבית? והתניה, יש ברייתא שאומרת ככה. בבכור נאמר... על הבעלים כמובן, אחד שנולד לו ולד פטר רחם של בהמה טהורה, יש לו קדושת בכור, אומרת לו התורה, אתה שומע? לא תפדה, אסור לך לפדות את הבכור הזה. אבל, אז טוב, אני לא פודה, מה תעשה עם הבכור הזה? אתה נותן את זה לכהן. עכשיו, כשזה נמצא בידיו של הכהן, אומרת הברייתא, ונמכר על ידי הכהן אפילו כשהוא תם. הוא נמכר חי. עכשיו, איך הוא נמכר? אז ככה. עכשיו כשזה נמצא אצל הכהן, הכהן יכול לקחת את הבכור ולמכור אותו. באיזה מקרה מדובר פה? כמובן שבית מקדש קיים אין מה לדבר. אם יש לכהן בכור שלם בלי מום בידיו, צריך להעלות אותו לבית מקדש ולהקריב אותו. מה שמדברים כאן זה בזמן הזה, בינתיים. מקווים שעד שישמעו את השיעור זה כבר יהיה לא זמן הזה, אלא זה יהיה בזמן בית המקדש השלישי. אבל עד שיבנה בית המקדש השלישי, ברגע שהכהן מקבל בכור, בכור טעם, אז הוא יכול למכור אותו גם כשהוא חי. ככה הוא יכול למכור אותו לאנשים אחרים, שכשיהיה בזה מום, אז יהיה אפשר לשחוט אותו. כמובן שכשנהיה בו מום, אפשר לשחוט אותו גם חי וגם שחוט. זה למעשה נאמר לגבי בכור. אבל במעשר? במעשר נאמר לא יגאל. מעשר בהמה אי אפשר לפדות אותו. לכן, ואינו נמכר, הגמרא בדף הבא תסביר מה הקשר בין לא יגאל לעניין מחירה, כי לא יגאל זה לא לפדות, אבל בכל אופן הוא גם לא נמכר, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעל מום, לא נמכר נקודה. בשר של מעשר בהמה לעולם אי אפשר למכור אותו, אז מה אתה אומר, הנעתם לבעלים, אתה מתחיל להתחשבן ברווחים, לא יכולים למכור אותו בכלל. עונה הגמרא. מילתא אומרת הגמרא, איקש ילה לרב ששת באורתא. רב ששת הלך לישון עם הקושייה הזאת. כל הלילה לא היה לו תשובה. באורתא, זה באורתא. ושניה בקדמותא מברייתא. בבוקר, בהשכמת הבוקר, לא בטוח שהוא יצליח לישון בלילה עם הקושייה הזאת, אבל בכל אופן בהשכמת הבוקר הוא קיבל ברייתא ומזה הוא קיבל תירוץ לשאלה הזאת. מה התשובה? תכף הגמרא תביא את כל הברייתא, אבל לפני כן הגמרא מביאה את התשובה, שמדובר כאן במעשר, מה שהמשנה אומרת שאפשר לפדות מעשר בהמה, מה פירוש אפשר לפדות מעשר בהמה? הוא לא נפדה, לא חי, לא שחוט, לא בעל מום, לא טעם, איך אפשר למכור? יש אפשרות אחת שאפשר למכור. במעשר בהמה, שנהיה במום כמובן, של יתומים. יתומים קטנים. ככה נמצאים מצב שאין להם ראש משפחה מסודר שידאג להם, ויש להם, ברוך השם, הרבה בהמות, ורק השנה הזאת לבד נולדו להם מעל 10 בהמות, עשו מעשר בהמה. מעולה. עכשיו, העשירי שיצא, יש לו קדושת מעשר בהמה. צריך להקריב אותו קורבן. נהיה בו מום, לא צריך להקריב אותו, אפשר לשחוט אותו. עכשיו, בעל מום שחוט בדרך כלל אי אפשר למכור, במעשר בהמה. אבל מכיוון שהם יתומים, מה יעשו עכשיו עם כל הבשר הזה? אז חכמים התירו להם, ומשום השבת הוידה, בשביל להציל את הממון של היתומים, חכמים הבינו שיש פה דבר חשוב מאוד, נגעו בה, ולכן התירו חכמים. תכף הגמרא תביא את כל הברייתא, אבל לפני כן הגמרא מספרת פה דבר מעניין. רב אידי סרסי דרב ששת אבא. הוא היה שמש, משמש בקודש אצל רב ששת. רב ששת הרי תירץ את התירוץ הזה, שמדובר פה במעשר בימה של יתומים, שאפשר למכור אותה כשיש במום, אחרי שהוא נשחט. זה כזה חידוש יפה. הרי בלילה אף אחד לא ידע את התשובה, ורק בבוקר קיבלו את התשובה. זה היה דבר שכולם, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, והוא היה חייב לספר את זה. אז זה עלה אמרה במדרש, הוא רץ לבית מדרש ואמר את זה לכולם. ולא אמרה משמי, הוא שכח להגיד את זה בשם רב ששת. שמע רב ששת, זה הגיע השמועה לרב ששת, כן, אתה ככה, יש כזה וכזה תירוץ, כנראה שאמרו, לא אמרו לו שזה בשמו. מה, מי אמר לכם את התירוץ הזה? הוא השמע שלך, רב אידי. מה, הוא לא אמר את זה משמי? הוא מאוד מאוד כעס על זה. יותר נכון, הקפיד על זה. שמע רב ששת, הקפד. ואז הוא אמר את המשפט הבא. אמר, מן דעקיץ להקצה הקרבה. מי שהקץ, יעקוץ אותו הקרב. ממש משפט חריף ביותר, הוא אמר. זה שהקץ אותי, אומר רשי, נשכני שלא אמרה משמי. הוא נתן לי נשיכה כביכול בזה שהוא לא אמר את זה משמי. כמו שנחש, נושך. הוא לא אמר את זה בשמי, זה עשה לי נזק. אז לכן, להקצי אקרבה, הכוונה שהוא יהיה בנידוי. שאתה אומר, מה הבעיה? אמר דבר תורה, דבר תורה נכון. אז הוא לא אמר את זה משמך, מה כל כך חשוב שהוא יגיד את זה משמך? ורב ששת, מה אין אף כלי מינה? מה אכפת לו אם אומרים את זה משמו או שלא אומרים את זה משמו? אמר את הגמר, מה אכפת לו? דאמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, יש לי בקשה ממך. יש לי בקשה גדולה ממך. אגורה באוהליך עולמים. פירוש פשוט, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לעזוב את בית השם לעולם. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לעולם ועד. אבל למה הוא צריך להגיד עולמים? תגיד לעולם, לשון רבים. וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמים בפעם אחת? או העולם הזה, או העולם הבא. אלא, כן, דוד המלך ביקש, והוא גם כנראה קיבל, בטוח שהוא קיבל. אמר דוד, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שאחרי פטירתי, ריבונו של עולם, שאחרי פטירתי אמרו דבר שמע מפי בעולם הזה. שיאמרו דבר שמע מפי בעולם הזה. למה? אני רוצה שאני אחשב גר בשתי עולמות. מה אני מרוויח מזה? מה? אגור בשתי עולמות? דאמר, זה רווח הוא מאוד גדול. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמוע מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות ונאות בקבר. מה פירוש שפתותיו נאות בקבר? מה, אתה תשים שם מצלמה, תראה שהשפתיים שלו זזות? מה פתאום? אומר הערוך לנר, מסכת יבמות דף צדיק זין עמוד א', כמו שמסבירים אותו, אומר הערוך לנר, שהרי הנפש התחתונה של האדם, יש לאדם נפש עליונה ונפש תחתונה, הנפש התחתונה של האדם, זה מושגים על פי הסוד, על פי הקבלה, מתלבשים באדם בעולם הזה, בגוף שלו בעולם הזה, בתוך הקבר. דבר גדול. וזה הסיבה, הוא מסביר שזה גם הסיבה שהולכים לקברי צדיקים, כי הנפש התחתונה שלהם נמצאת שם, זאת אומרת יש שם החיות של חלק מהנשמה של אותו צדיק נמצאת בקבר, זה לא דבר סתם. דבר גדול. אפשר היום, אחרי פטירתו של הצדיק, עדיין יש לנו שייכות איתו, ושהנפש התחתונה שלו נמצאת שם בקבר. עכשיו, כשאומרים דבר שמע מפיו, הנפש התחתונה שלו, הבחינת השפתיים בנפש, הם נאות. זה אי אפשר כמובן לראות בעיני בשר, בעיניים גשמיות. הם נאות. מה ההנאה שלו? רש"י כותב, וההנאה היא, הוא לא, שדומה כחי. הוא דומה כמו חי. איזה הנאה באמת יש לו? הגמרא במסכת שקלים דף זין עמוד ב' כותבת גם כן את כל המהלך הזה, ואז הגמרא שם מביאה שתי דעות. דעה של בר נזירה, שהוא אומר שמרגישים בפה שלהם טעם של יין קונדיטון, אותם שאומרים דבר שמע מפיהם בעולם הזה. זה יין מעורבב עם דבש. ורבי יצחק אמר שמרגישים טעם של יין ישן. זה טעם נפלא מאוד. ודוד המלך רצה לזכות למעלה הגדולה הזאת. ואמר רבי יצחק בר זעירי, מה יקרה, מאיפה רואים שתמיד חכם שאומרים דבר שמע מפיו ואחרי שהוא נפטר, אומרים דבר שמע מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. הפסוק אומר בשיר השירים, וחיכך כיין הטוב, החך שלך זה כמו יין טוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. שהוא הולך לדודי למישרים, והוא מדובב, השפתיים של הישנים נאות על ידי זה. מה הפירוש? מה זה? ברור, כל שיר השירים אנחנו יודעים שזה לא הפירוש הפשוט שנאמר שם, אלא זה הכל רמז. מה הרמז כאן? אחד מהרמזים כנראה. חיכך, זה הכוונה לחך של התלמידי חכמים. החך של התלמידי חכמים, גם אחרי פטירתם, ככה לכאורה צריך להסביר כאן, כשהם אמרו דברי תורה בחיים שלהם, אז הדברי תורה שלהם כביכול נמצאים בתוך חיקם, בתוך הפה שלהם. כי יין הטוב, כשאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה בכל אופן, אז החך, כביכול החך שלהם מלא בדברי התורה שלהם שנמשל ביין הטוב. כקומר של ענבים, זה כמו כלי שמכניסים בפנים ענבים כמה ימים, 8 ימים, משהו כזה, לרקח אותם, שיוכלו אחר כך להוציא מהם יין. כיוון שהם כל כך מתרקחים, כיוון שאדם רק נוגע בו, דובב, הוא רוחש, הוא מבעבע ועולה, היין שבו. אף תלמידי חכמים, כיוון שאדם אומר דבר שמוע מפיו, אחרי שהוא נפטר, אדם אומר בעולם הזה דבר שמוע מפיו, דובבות שפתיו בקבר. בכל אופן, אבל רב ששת, מה הוא כל כך הקפיד? שאת התירוץ הגדול שהוא אמר, שיש אפשרות של מעשר בהמה שאי אפשר למכור אותו, זה מדובר פה ביתומים, שהמעשר בהמה היה בו מום, והוא נשחט, ובשביל שלא יפסידו כסף, אפשר למכור, הוא למד את זה מברייטה. איפה הברייטה הזאת נאמרה? מה הברייטה? דתניה, מעשר בהמה של יתומים, מוכרים אותו. ומעשר בהמה ששחטו, ועכשיו רוצה למכור משהו שחט, הגמרא מבינה עכשיו שזה אותו מעשר בהמה שדיברנו של יתומים, מבליאו, הוא לא יכול למכור את הבשר, אז מה הוא צריך לעשות? כשהוא מוכר את האור ואת החלב ואת הגיד ואת הקרניים, הוא מבליע את המחיר של הבשר בתוך זה גם. זאת אומרת, הוא לא מוכר את הבשר, הוא מוכר את האור וכולי. והוא משלם לו סכום יותר גדול של כסף גם על הבשר. זאת אומרת, הוא לא אומר לו אני מוכר לך את הבשר, רק הוא משלם על האור יקר, ואז זה יהיה כאילו התשלום של הבשר. מבליאו באורו ובחלבו ובגידיו ובקרניו. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? זאת אומרת, רגע, יתומים מוכרים את הבשר או שהם צריכים לעשות כאן איזשהו פתרון להבליע את המחיר של הבשר בתוך האור? הם לא יכולים למכור את זה כרגיל? אומרת הגמרא, מה שנאמר זה דבר כזה. אמר אביי, לתירוץ ראשון, אחי כאמר, מעשר בהמה של יתומים, מה שאמרנו שאפשר למכור, זה לא שאפשר למכור סתם את הבשר ככה, אלא מוכרים אותו. איך מוכרים אותו? בהבלעה. זאת אומרת, אי אפשר למכור אותו סתם ככה את הבשר של המעשר בהמה, אלא מוכרים את האור לדוגמה, והוא משלם על האור הרבה יותר מה שהאור שווה, וזה מבליע בתוך האור את הסכום של הבשר, כי על הבשר הוא לא יכול לקחת כסף. אבל מכלל, זה גדול, אפילו בהבלעה לא. גדול, לכאורה נראה מדברי הבאי, שאין שום סיכוי שיכול למכור מעשר בהמה. רק יתומים יש להם את היתר למכור בהבלעה. שואלת הגמרא, למה באמת לא? מה ישנה מעד אתנן בשנת שביעית, אדם שרוצה לקנות 4 תמינים לחג הסוכות? דבר גדול, שנת שביעית. עדיין יש את המצווה לנענע בעלולב, באתרוג, בהדסים, בערבות, רוצה לקנות. אבל הלולבים באמת, הם באמת אין להם קדושת שביעית, כי לולב הוא מעץ של תמר. תמר זה פירות שהולכים בהם אחרי חנתה. מה זה חנתה? שהפרי רק מתחיל לצאת. עכשיו, כשיש לי פרי שצמח בשנת שביעית לדוגמה, האם יש בו קדושת שביעית? לא תמיד. יש כמה שלבים שהפרי צומח. יש את השלב שהוא מתחיל לצאת, ויש את השלב שקוטפים אותו. ברוב הפירות הולכים אחרי החנתה. לנו מתי שהפרי מתחיל לצאת, זה הזמן שקובע איזה שנה זה. אם נאמר פרי חנת בשנת שביעית, יהיה לו קדושת שביעית. אבל אם הוא חנת בשנת שישית, לא יהיה לו קדושת שביעית. עכשיו, בשנת שביעית, הלולבים בדרך כלל כבר חנתו שנה שעברה. אבל את האתרוגים כותפים היום, כותפים עכשיו. כמובן, היום, בזמן הזה, שכבר כותפים את האתרוגים הרבה לפני סוכות, אז גם היום כותפים את האתרוגים גם לפני שנת שביעית, כן? אבל בזמנם, הם כותפים את האתרוג אחרי ראש השנה. אז נלקט בשנת שביעית, כיוון שזה נלקט בשנת שביעית, אז האתרוג יש לו כן קדושת שביעית, כי האתרוג הולכים בו אחרי לכיתה, אחרי הזמן שקוטפים אותו, והלולב הולכים אחרי הזמן שהוא חנת, אחרי הזמן שהפרי מתחיל לצאת. עכשיו, הפרי התחיל לצאת שנה שעברה, אז לכן אין ללולב קדושת שביעית. אבל האתרוג, כותפים אותו השנה הזאת, והולכים בו אחרי הזמן שכותפים, זה מה שקובע האם הוא בשנת שביעית או בשנה שישית. אז כאן כתפו אותו בשנת שביעית, יש לו קדושת שביעית, אז מה עושים? אפשר לקנות לולב, איך נקנה גם את האתרוג? אז לא קונים את האתרוג, כי אסור הרי לעשות סחורה בפירות שביעית. וגם אם מדובר פה בבן אדם שאין לו כסף ותירו לו למכור כדי מזונותיו בכללים מסוימים, לא נרחיב בהם כאן, אבל אם זה בן אדם שהוא לא נאמן, אתה לא יכול לתת לו כסף של שביעית בשום אופן, כי אתה לא יודע מה הוא יעשה עם הכסף הזה, הרי יש פה גם כן עניינים של לשמור על קדושה, לבאר את זה בזמן, לבאר את זה בזמן, הכוונה שכשמגיע הזמן שהפירות כבר לא נמצאים בשדה, אז אתה חייב להוציא את זה מהבית, יש ראשונים שאומרים שאסור לך ליהנות מזה יותר, ראשונים שאומרים שאתה רק צריך להפקיר ואתה יכול לקחת את זה בחזרה. אבל אם זה אדם שאתה לא יכול לסמוך עליו, אין לך אפשרות לתת לו כסף של שביעית, אתה לא יכול לקנות ממנו ולתת לו כסף של שביעית, אז מה עושים? אז המשנה אומרת, נותן לו אתרוג במתנה. אני קונה ממך לולב, אתה תיתן לי את האתרוג במתנה, אני לא רוצה, אתה לא יכול למכור לי אתרוג, זה שנת שביעית. לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביעית. ואבינן בא, ואז שאלנו, מה נראה לך שהסוחרים, עיקר הכסף שלהם עושים מאתרוגים, נראה לך שתן לך את זה בחינם, ואם הוא לא רוצה, לא רצה לתן לו במתנה, מה יעשה? ואמר אבונה, פשוט, מבליע לו דמי אתרוג בלולב. לולב בדרך כלל, לולב טוב עולה 100 שקל, ואתרוג עולה נאמר 200 שקל, תקנה את הלולב ב-300 שקל, ואז תבליע את המחיר של האתרוג בלולב. אז למה באמת בבשר, אי אפשר להבליע את הבשר של המעשר בהמה באור. זאת אומרת, אני קונה אור, אור בדרך כלל נגיד שווה 100 דולר, והבשר עולה 900 דולר. אני קונה את האור ב-1000 דולר, מה הבעיה? עונה הגמרא, אתה שמעת מה אמרת? המחיר של הבשר הוא מחיר מאוד יקר. המחיר של האור הוא לא כזה מחיר יקר. מה פה שאתה מבליע את הדבר היקר בדבר הזול, זה לא נשמע טוב. זה לא בדיוק להבליע, זה ממש בולט פה שאתה שילמת על הבשר. מתרצת הגמרא, ההבדל הוא מאוד פשוט. הטעם, הכסף של האתרוג, כמה זה? 200 שקל. אז תקנה לולב ב-300 שקל, זה לא כל כך ניכר. זה לא מוכיחה מילתא, אבל הכה, בשר הוא מאוד יקר, הרבה יותר יקר מהאור. אז מוכיחה מילתא, זה מוכח שאתה שילמת על הבשר גם, לכן זה עשו. תירוץ אחר עכשיו על השאלה, שמצד אחד הברייתא אומרת, שאפשר למכור, יתומים יכולים למכור מעשר בהמה שהיה בו מום, אחרי שהוא נשחט הם יכולים למכור אותו. מצד שני כתוב שצריך אבלעה. מתרץ רבה, אמר רבה, לפני שהוא מתרץ הוא דוחה את התירוץ של הבעיה. אם כן, שאתה אומר שהיתומים בעצמם לא יכולים למכור מעשר בהמה שיש בו מום שנשחט, אלא רק באבלעה, דהיינו הם צריכים לשלם על האור, הם מקבלים כסף על האור, את דמי הבשר. אם כן, מעשר בהמה, כתוב בברייתא, למה כתוב פעמיים, מעשר בהמה, מעשר בהמה? הברייתא אומרת פעמיים. כתוב כאן, מעשר בהמה של יתומים מוכרים אותו, ומעשר בהמה ששחטו מבליעו. למה אתה כתוב פעמיים מעשר בהמה? אתה מדבר על מעשר בהמה, תגיד פעם אחת. למה אתה כתוב פעמיים? אלא אמר רבה, יש פה שני מקרים שונים. אחי כאמר, מעשר בהמה בעל מום של יתומים שנשחט, מוכרין אותו כדרכו. מעשר בהמה של יתומים, אל תבליע ואל תמכור. זה תקנה שהחכמים עשו. ומעשר בהמה בעל מום דה גדול, סתם בן אדם רגיל שיש בו מעשר בהמה בעל מום, ששחטו מבליעו באורו, בחלבו, בגידה ובקרנב. הוא באמת יכול להבליע, אפילו גדול, יש אפשרות שיכול למכור בשר. איך הוא ימכור בשר? הרי אסור. התשובה היא, הוא מוכר את האור, את הגידים, את העצמות, את הקרניים, והוא מבליע, שימו לב שלא כתוב כאן עצמות, אור, חלב, גידים וקרניים, עצמות נראה בהמשך. בכל אופן, ובמחיר של זה, הוא עושה מחיר יותר גבוה, מבליע את המחיר של הבשר גם. אמר רב אמינא אמינא לה, מאיפה אני יודע שהיתום יכול למכור רגיל, ורק אדם גדול צריך אבלה, דכתיב, והיה הוא ותמורתו. מעשר בהמה והתמורה שלו, יש סמיכות שהתורה מסמיכה בין המעשר בהמה לבין התמורה, שאדם לוקח קורבן מעשר בהמה ולוקח בהמת חולין, ואומר שהקדושה של המעשר בהמה תעבור לבהמת חולין, ואז שניהם קדושים. התורה מסמיכה את המעשר בהמה עצמו לתמורה שכתוב ששניהם יהיה קודש, לא ייגאל, לא ימכור את המעשר בהמה ואת תמורתו. מתי עושה תמורה? כתוב כאן תמורה וכתוב לא למכור. מתי עושים תמורה? אדם יכול להמיר בהמה שנשחטה, נגיד, הנה יש לי פה קורבן פסח שנשחט כבר, אני ממיר את הקדושה שלו לבהמה אחרת, אי אפשר. תמורה עושים רק מחיים. אז כמו שתמורה, מתי הוא עושה תמורה, זה רק מחיים, אותו דבר, מתי אינו נגאל, רק מחיים. הלאחר שחיטה, מהתורה בעל מום נגאל. רק מה? ורבנן, הם תקנו ליתום, שכן יהיה אפשר למכור בשבילו את הבשר. דגזרו, רבנן, על הגדולים, רבנן גזרו לאחר שחיטה, עד ולפני שחיטה, אמרו, אסור למכור בהמה של מעשר בהמה, אפילו לא אחרי שחיטה. למה? כדי שלא יבוא למכור לפני שחיטה. אבל על מה גזרו חכמים? דבר הנישום מחיים. כשאתה קונה בהמה, מה הדברים הכי חשובים שקובעים אצלך את המחיר בזמן שאתה רוצה לשחוט אותה כמובן? כמה בשר יש פה? כך וכך קילו? נטו כמה? כמה כל קילו שווה? זה טוב, אני מוכן לשלם על זה כך וכך. זה דבר שנישום גם כשאתה בא לקנות בהמה בחיים. גזרו רבנן לא למכור את הבשר. כי חושבים שהאדם ימכור מחיים, אז גם אחרי שחיטה אל תמכור. אבל אז גזרו רבנן לאחר שחיטה עד ולפני שחיטה, שזה עשו מהתורה. אבל דבר שאינו נישום מחיים, באדם בדרך כלל לא לוקח בחשבון את האור או את הגידים, את הקרניים וכדומה, זה הם לא לוקחים בחשבון משעת הקנייה. זה עוד בונוס, כמו שאומרים, זה תוספת. אז לכן, לא גזרו רבנן. לא גזרו רבנן על זה. וביתמי, יתומים כדי להציל את הממון שלהם, הוקמו הרבנן הדאורייתא שמותר למכור גם בשר. אבל בשאר בני אדם, בשר לא מוכרים, גם לאחר שחיטה, כדי שלא יבוא למכור מחיים. אומרת הגמרא, ואף רב שמואל ברב יצחק סבר לה ליד הרבה, שבעל מום, מעשר בהמה בעל מום, אחרי שהוא נשחט, מהתורה מותר למכור אותו. אמר רב שמואל ברב יצחק, מניין למעשר בהמה של יתומים שמוכרים אותו כדרכו, בלי אבלה וכדומה, שנאמר, כתוב לגבי קורבן בעל מום, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, ואז כתוב כברכת השם אלוקיך. זאת אומרת, תזבח כברכת. איזו דבר שאין בו ברכה מחיים אלא רק אחרי שתזבח? איזה דבר אין בו יותר הנאה מחיים אלא לאחר שחיטה? הרי פסולי המוקדשים שנפדו, אפשר למכור אותם גם בחיים שלהם. אז מי אי אפשר למכור אותו בחיים? הווה אומר זה מעשר בהמה, כי עליו כתוב לא יגאל, מחיים אסור למכור מעשר בהמה, ובכל זאת, אחרי שהוא נשחט, אומרת התורה, וזבחת, כי ברכת השם אלוקיך שנתן לך, אחרי שחיטה, מהתורה אפשר כן למכור את הבשר שלו. שואלת הגמרא, איבה ילו, אמרנו ש מותר להבליע את הבשר בקרניים, אפשר להבליע באור, בגידים, דבר רביעי, בחלב, אפשר להבליע את המחיר של הבשר. מה עם העצמות? אפשר להבליע את הבשר בעצמות גם? היא באה אלו. מהו להבליעו בעצמות? יש בזה שני דעות, רבי חייא ורבי שמעון ברבי. חד אמר מבליעו, וחד אמר אינו מבליעו. ולא פליגי, זה לא מחלוקת. יש כאן שני לשונות, למה הם לא נחלקו. לשון ראשון, מה שאסור, מדובר בבהמה דקה. מה תעשי עם העצמות של בהמה דקה? הם חלשים, הם ישברו לך, אין לך מה לעשות איתם. לכן, אי אפשר להבליע בהם את הבשר, כי הם לא שווים. מה שאפשר כן להבליע, בגסה. בהמה גסה אפשר להשתמש איתה, אפשר לעשות איתה ידית למעדר, לגרזן, לכן היא חשובה. ואפשר להבליע בה את הבשר. והיא בה את אימה, אפשרות נוספת להסביר למה הם לא נחלקו. אידי ואידי בגסה, אתה יודע מה, שניהם דיברו על עצמות של בהמה גסה, ולא פליגי, מר זה שהתיר, כי הטרי במקום שלו באמת היו משתמשים עם העצם, לכן אפשר להבליע את הבשר בעצם, ומר זה שהשר, כי הטרי במקום שלו לא השתמשים עם עצמות, אולי אנשים היה להם צמרמורת להשתמש עם כלים של עצם, לכן הוא אומר, אתה לא יכול להבליע את הבשר בעצם, כי אנשים לא משתמשים בעצם הזה, ועד כאן, השיעור על דף למד א'.